שלום וברכה, אנחנו ממשיכים במסענו על צפונותיה הפנימיים של ארץ ישראל, על פי ספר ממרום. היום אנחנו נמצאים בפרק הוו, שבעצם עיקרו הנושא הוא בחינת מתנה, בחינת ירושה. אז אנחנו ננסה היום עוד לפתוח עוד צוהר עמוק בנושא העמוק של ארץ ישראל. אז בואו נתחיל ונלמד את הרעיונית, את הנושא הזה של ארץ ישראל, יש לה בחינת מתנה, בחינת ירושה. ארץ ישראל היא אחת מן שלוש המתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. כן, איפה זה כתוב? ברכות דף A, אמר רבי שמעון בן יוחאי, אומרת הגמרא, ששלוש מתנות ניתנו לישראל שהם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, ולא ניתנו אלא על ידי איסורים. למה צריך איסורים? למה צריך לקבל את ארץ ישראל וגם תורה, וגם עולם הבא איסורים? להעריך את זה. האם זה מצד הערכה? טוב, אפשר להגיד, שמה, זה משהו יקר, אבל למה צריך איסורים דווקא? זאת אומרת, גם מצד הערכה. יש הסבר ברב קוק, שהוא אומר שאיסורים זה להסיר את הלוט, את המסך. כלומר, לקבל את המבט הפנימי. לדוגמה, אדם לומד תורה, אז הוא לומד איזה קטע כפו, קטע שם, איזה וורד פה וורד שם, זה הוא לא יכול לקבל מזה להיות תמיד חכם. תלמיד חכם זה אחד שבא לומד ממש, התחיל ללמוד תנ״ך ומשנה וגמרא, יש פה דפים? משנה וגמרא, ואז הוא מתחיל לקבל את המבט של אור התורה. אז זה איסורים, מה זה איסורים? שזה לא בא מכה אחת, אלא אתה עובר תהליך עד שאני גודל פה להיות תלמיד חכם. אז זה בעצם תורה. תורה זה, עכשיו למה צריך איסורים נגיד עולם הבא? כתוב, אין אדם מת, וחצי תאוותו בידו. אדם בעולם הזה, כתוב אומרת הגמרא שאדם רשע, אז המעבר שלו בעולם הזה לעולם הבא זה כמו איזה צמר מקוצים. אתה נתקע, אתה לא יכול להוציא את זה. למה? כי הוא בתוך התאוות. הוא בתוך העולם הבשרני. יש פה בתיר עולם רוחני. הוא לא שם. אז יש דבר שנקרא חיבוט הקבר. עם מכה, שהנשמה תצא. למה? כי הגוף תפס אותה מכל התאוות. אבל כי הגוף תופס אותה. אבל אדם צדיק, שבעולם הזה כבר השיג את כבוד השם, אז כתוב בגמרא, זה כמו שרה מחלב, או במדרש כתוב, זה כמו דג שבא מרקיק מים אחד, לרקיק מים אחר. הוא עובר נהר, הוא לא מרגיש את המעבר הזה. כבר בעולם הזה הוא ניסה להשיג כבוד השם. אז זה איסורים של עולם הבא. אז ראינו שלוש מתנות, כתוב בגמרא, שיתנו על ידי איסורים. תורה, עולם הבא, ומה עוד? ארץ ישראל. מה זה קשור? למה צריך לקבל בארץ ישראל איסורים? למה? אז תורה הסברנו. לקבל מבט של תורה, קומה של תורה, אז אנחנו רואים תהליך עמוק של מה? של אתה צריך, זה לא איזה וורד פה וורד שם איזה, ללמוד תורה, צריך לשבת ללמוד תורה, ללמוד את התנ״ך ואת הש״ס, וכך תהליך. אז זה לקבל מבט, מה זה איסורים? זה לא איסורים באמת, אלא מה זה איסורים? זה להסיר את הלוט. לראות את המסך הפנימי, לקבל אור תורה, זה לקבל את אור התורה. לקבל אור של עולם הבא, זה לא רק, זה צריך להסיר תלות. צריך לעבור איזה מבט, מבט שצריך לעבור אותו בין העולם הזה. מה זה ארץ ישראל? אותה נקודה. ארץ ישראל, בשביל לקבל את המבט הפנימי שבה, צריך לעבור איזה מה? איזה הסרת תלות. הסרת המסך. זה כמו שראינו בחטא המרגלים. עם ישראל חטא בחטא המרגלים, והם בכו, חיה שחינם, מה קרה? יש תשובה לזה? כל אותו הדור היה צריך למות. תגיד, שמע, בחטא העגל, לקחת את העגל, תחנת אותו דק על אפר, זרית את זה פני המים, שקטת את עם ישראל, פתעת את הבעיה. לא, אבל בעניין שארת ישראל לא, זה לוקח תהליך שמה? שצריך לשנות את המבט, את העולם הפנימי, מה צריך לעשות? כל אותו הדור צריך לעבור שלב. ובגלל זה, היה מעפילים, אמרו, איננו ועלינו, רוצים לעלות לארת ישראל. אמר משה רבנו, זה לא, היא לא תצלח, זה עדיין לא ילך, צריך לעבור איזה תהליך עמוק, שיקבל את המבט הפנימי של ארץ ישראל, זה לא עובר ככה. בגלל זה אומר הרב חרל"פ, גם כאן, המתנה של ארץ ישראל, שבא את ידי איסורים, מה זאת אומרת איסורים? להסיר תלות, להסיר את המסך, יש כאן זה דף. להסיר תלות, להסיר את המבט, לקבל מבט פנימי של הדברים. טוב, אז נקדם מעלה. דפים פה, מאחורה, אתם דף? עולם הבא, אמרנו שבעצם אדם רוצה לקבל עולם רוחני. ושונת המבט, אז אם הוא חי בתוך התאוות, הבשרניות, אי אפשר. זה כמו שחיבות הקבר. נתנו לו מכה שהוא יעבור. אבל אם אדם הזה רוחני, אז אם אדם הזה רוחני, והוא כבר בעולם הזה, הוא כבר מקבל תורה מצוות, ומתשתוק לקשבוכו, אז המעבר הזה הוא לא קשה לו, אלא מעבר שמה? מעבר שכמו שרה מחלב, או משרה מחלב, לא צריך איסורים. לא, לא, זה עשרת תלות. המבט זה עשרת תלות, עשרת מבט. בסדר? אז אנחנו אותו דבר גם כאן. אנחנו רוצים לקבל את המבט הפנימי של ארץ ישראל, ולהבין מה מיוחד בארץ ישראל שהיא ניתנית בצורת מתנה, וצריך איזה איסורים על זה. אז אמרנו איסורים זה מבט פנימי. וזהו כדי שבשורה השנייה, וזה כדי שיתרבו הגעגועים אליה. שכן בדבר שמשלמים מחיר עבורו, אין הגעגועים אליו כל כך. שמוכרחים להשיג את המחיר עבורו, אולם לא כן הוא, אם מרגישים שאין שום טענה ודביעה על זה, אז מתרבים הגעגועים ולא הודה לה שארץ ישראל צריכה להיות תמיד מצב של שעת נתינה. לא יהיה נתינה, הפסק לעולם. ולזה זוכים אך ורק על ידי ריבוי הגעגועים אליה. ולכן לא ייתכן שיפסוקי הגעגועים אפילו לרגע אחד. אז עכשיו נקודה היא, למה חשוב הגעגועים לארץ ישראל? שאנחנו מתפעלים בחוץ לארץ, בעולם. אתה נמצא עכשיו בלאס וגאס, בסדר, מיאמי. איזה כיוון אתה מתפלל? ארץ ישראל. ארץ ישראל, איזה כיוון אתה מתפלל? ירושלים. ירושלים, איזה כיוון אתה מתפלל? הר הבית. זאת אומרת, אם עכשיו אדם בא, אתה בונה בית כנסת, אתה אומר, תשמע, פה יש לי כאן יותר אור, יש לי כאן יותר אוויר, אולי אני מתפלל לכיוון הזה. לא. יש כיוון, איפה הפנים שלך מוליכות אותך? לאן אתה שואף? כן, יש ספר של חסד לאברהם, אבא של החידר בי אברהם אזולאי, שייך מחכמי חברון, הוא מסביר סוד מאוד מאוד, מאוד עמוק בנושא של העין. דיברנו על זה פעם? בעין יש מעגלים. למה יש כמה מעגלים שבעין? יש לבן, ויש כהה, יש יותר כהה, ויש רפלקט של האור, שאני רואה את עצמי. אישון מתוך המילה איש קטן, אם אני מסתכל על העין של החבר שלי, אני רואה את עצמי. מה הסבר? אומר חסד לאברהם, אלה מעגלי הקדושה של העולם. הלבן זה כל העולם. החלק הכהה זה ארץ ישראל. החלק היותר כהה בעין זה ירושלים. והרפלקט של האור שמסתכל ואני רואה את עצמי, זה הר הבית שנאמר עליו, לראות ולראות פני השם. כמו מראה. זאת אומרת בעצם החוש הניווט שזה העין בעולם, זה גם יש חוש ניווט רוחני באיזה מעגל אתה נמצא בעולם. אם אתה בלבן בעולם, אתה בארץ ישראל, אתה בירושלים, אלה מעגלים שאדם צריך מה? לנווט אותם לכיוון הזה שאתה רוצה להגיע לאיפה? לארץ ישראל. זה מה שאומר כאן, הגעגועים אליה. אתה מתפעל, לא סתם מתפעל איפה שאתה רוצה. אני איפה הפנים שלי? איפה ארץ ישראל? איפה ירושלים? הגעגועים אליה נותנים את המבט העמוק הזה של ארץ ישראל. עכשיו מסביר הרב. מדרגת המתנה שבארץ ישראל. מה זה במתנה לבין קנייה? מה ההבדל? מה ההבדל בין זה? אם אני עכשיו קונה משהו, או אני מקבל מתנה, מה עדיף? עדיף לקנות? אז עדיף לקנות. בכסף. נכון. אז בעצם עדיף לקנות. אז למה זה מתנה? למה זה נתן מתנה? או, עכשיו נביא מה זה המתנה. זה סוד העולם העליון שאנחנו נראה את ארץ ישראל, אבל בעצם ההסבר הוא שעוד מתנה, נכון? מתנה זה גם האדם קבל נשמה. יש דעה שכתוב, הכוחת הנוצר, אתה בעצם, נכון, זה כוחת הנוצר, סוג של מתנה, אבל עדיין יש איזה, בעולם הפנימי שאדם, אדם כאילו כן יחליט להגיע לעולם הזה. אבל השאלה היא, מה זה מתנה? ההסבר הוא של מתנה, זה שאם אני אתן לך מתנה שאתה לא יכול לקנות, זאת אומרת, בערך מתנה, אז אני אומר, אתה יכול לקנות את זה, כמה שווה הבית? 40 מיליון דולר. יש לך כסף? לא. אתה יכול לקנות את זה. אז איך להשיג את זה? אבל אם אני אביך את זה מתנה, אני אומר, אני יודע שאין לך ערך לקנות את זה, אבל אני אתן לך את המתנה הזאת. כלומר, לקבל מתנה, כן, מתנות קטנות, אבל כאן ארץ ישראל זה משהו מאוד מאוד עולם עליון, שאי אפשר לבוא ולקנות את זה בערך כספי. אז בגלל זה ניתנה ארץ ישראל במה? במתנה. כן? שלוש מתנות, הקדוש ברוך הוא נתן להם, אחד מזה מתנת ארץ ישראל. נסביר טיפה את הרקע של הדברים. יש דעה שלומדים את ענייני הקידושין, כיחה כיחה משדה אפרון. מי שלמד סוגיה, תובות כיחה כיחה משדה אפרון, שאברהם אבינו קנה את מערת המכפלה לגבורה לשרה, מזה לומדים כיחה, שהוא קנה את זה בכסף, שטר וכן זה, חנה, לומדים מזה את הפעולה הקניינית שאדם עושה בקידושין, שהוא קונה את האישה. אישה נקנית בשלושה דברים. מה זה קשור? שאברהם אבינו קונה את מערת המכפלה לעניין של הפעולה, המקח וממכר הזה של המקום הזה לבין עניין הנושא הזה של פעולת קידושין שהיא נקנית. אז עושה שטר שם, מה זה קשור? זה הפעולה שצריך ללמוד ממנה? שמה ש? לא שלך. אבל עדיין, מה זה קשור לעניין של קידושין? שמזה לומדים עניין קידושין. קודם משהו באמת. בוא תראו משהו מאוד מעניין. הגמרא אומרת בסרט ברכות בדף באותו מקום, כשאדם קונה משהו, כתוב שהמוכר עצב, והקונה שמח, המוכר עצב כי הוא צריך כסף, אז הוא מוכר את הרכב שלו. הקונה שמח שהוא קונה את זה, אבל הוא היה צריך את הכסף, אז הוא מוכר אותו. יש פעולה אחת בעולם, שבתורה מוזכר, שהיה קניין כאן, ששניהם היו שמחים. איפה זה היה? באברהם ו... למה? הוא רצה 400 שקל כסף. הוא רצה, אמר, מה נדמה לך מהי? אבל זה היה תחמנות, הוא רצה את הכסף. או. או, זה משהו מעניין. זאת אומרת, אז הוא הכותב, או המדרש מובא, שהבקר רץ אברהם, הבקר רץ לתוך המערה, ואז אברהם אבינו רואה את המקום הזה, וואו, הפתח גן עדן. הוא חוזר לשרה, אשתו אומר, תקשיבי, גיליתי את הפתח של גן עדן. וואו, איך... בוא נקנה את המקום הזה. זה אומר לו, אבל איך נקנה את זה? אם נקנה את זה, כולם יקפצו, יגידו מה אתה רוצה. אמר לו, שרה, תקשיב, כשהאדם נפטר מהעולם, אז הוא צריך לקחת קבר. אז תקנה את זה. איך כתוב את זה? זממה שדה ותיקחהו, שקוראים באשת חיל, על מי זה נאמר? שרה, זממה שדה. על מה היא זממה? על איזה שדה? מערת שדה המכפלה, ותיקחהו. מה היא רצתה את המקום הזה שמערת שדה המכפלה? מגיע אברהם אבינו, אומר, אני לא כתוב בתורה, פתאום פיגעו לי בפה מצוחר, כולי גמרת, תגיד לי מה זה המקום הזה. אבל בעצם המקום הזה זה פתח גן עדן. הוא בא לאפרון החיתי, הוא אומר לו, תקשיב, כמה אתה רוצה? אמר לה, בתה, כמו שאתה אומר, בנחיה ומחיה, מה היא? אחרי זה פתאום אומר, 400 שקל כסף. מי שפעם עשה את הבדיקה, זה מדובר על מאות מיליונים. וטוב, אברהם אבינו, אומר, הוא לא רואה מה יש פה. כתוב גם בזוהר, שהאפרון מתוך המילה, אומר לזוהר, מה, אפרון חי? זה היה בעצם מערת שדה המכפלה, הוא לא ראה את המקום העליון הזה, שבעצם הוא פתח גן עדן? זה אומר הזוהר שזה אפרון מתוך המילה אפר, הוא ראה רק את המערה עם האפר שלה, הוא לא ראה שום דבר עליון. לשון אפר, מבט שלו היה מבט של אפר. עכשיו, הפעולה הקניינית כאן, יש לך ערך למקום של פתח גן עדן? אין ערך בעולם. אז אברהם, מה? שמח מאוד. אפרון אומר, בוא נה, זה לא שווה שקל. 400 שקל כסף. עסקת החיים. זה פעולה שמה ששניהם הכי שמח שיש, וואי. זאת אומרת, זה פעולה שהכי דומה למה צריך להיות לקידושין. שהאיש שמח, והאישה שמחה לקנות. זה פעולה שמתאימה לקידושין. שהאיש... כך חייב. ככה נראה, בכל פעולה של... שמחת הבכורה, הוא לא ראה את הערך הזה. וזה לא התאים לו, אבל כאן זה היה משהו קטן. כאן, באמת, אנחנו גם אפשר לומר על זה, מחת הבכורה, אבל כאן יש כאן משהו מאוד מאוד עליון. כאן זו פעולה קניינית שכולם הסכימו לה, לעיני בני חטא, לעיני בני עמי. הוא עושה פעולה שהיא באמת, שלא תחזור בך, לעיני בני חטא, בני עמי, כולם רואים, אתה רואה, קח את הכסף, קיבלת, וזה נגמר, אבל זה בעצם עולם, עולם עליון שנסתר פה שמה, שאברהם אבינו אומר, הוא לא מבין. זה הפתח של גן עדן. תודה גם ארץ ישראל. נכון. כן. היא נקנית, האישה נקנית, שלושה דברים. האישה נקנית, היא נקנית, אבל בעצם היא צריכה להתרצות לזה. זאת אומרת, אם אישה לא רוצה, אז היא לא נקנית. היא נקנית, אבל בעצם הפעולה הזאת שנקנית, זה מה שאומרת הגמרא כאן, שנדמה למערת המכפלה. למה? כי זה פעולה שהכי מדמה עולם שאיך צריך להרגיש בקידושין. בשווה פרוטה, מינימום, בשווה פרוטה. אבל זה המינימום, שבעצם בערך משהו. השווה הבאה אומר הרבה יותר, השווה בלי סוף, כמו שהבאה מבין אומר, 400 שקל כסף. בלי סוף, בעצם שווה, היא צריכה להרגיש שזה כל, היא שווה בכל הון שבעולם, והיא צריכה, וככה הוא צריך להרגיש, והיא צריכה להרגיש שמה? שהיא נקנית בדבר הכי טוב שבעולם. כן. היא צריכה להיות הרבה יותר. כמו הפעולה של מערת המכפלה. בסדר? כן, זה הפעולה של מרפאה. כן. כן, 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 זה הסוד של... כן, העניין של פרט הקידושים. בגלל זה לומדים, שימו לב, זה הפעולה הראשונה שבסך כתובות, האישה נקנית של הדברים, מככה משדה אפרון, שלומדים את זה מערת המכפלה. וזה קשור אלינו. אותו דבר גם המתנה של ארץ ישראל. ארץ ישראל, הערך העליון שבה, הוא ערך עליון, ארץ של מקום הנבואה. יונה הנביא בורח עם פני השם, מה אתה בורח? עולה הספינה, מה אתה בורח? כמו שאתה רוצה בכל מקום. מה ההסבר? שאפשר לקבל לנבואה איפה? רק בארץ ישראל. הלכת לכוזרים מבואה, נכון? גם רש"י מביא את זה במקום בספר יונה, שברגע שהוא עוזב את ארץ ישראל, אז הכל בא דרך הטבע. ים סוער, דג בולע אותו. אז הדיבור דרך הפעולות הטבע. אבל אין מה? אין דיבור אלוקי. הדיבור אלוקי ברגע שהוא חוזר לארץ ישראל, הדג בולע, מקיא אותו אל היבשה, אחרי הפעולה הזאת, רק אז הוא מקבל שוב, יש קריאה עליונה, שוב לך לנבואה, למה? כי אפשר לקבל נבואה רק בארץ ישראל. היה מקומות, יחזקאל, כתוב שיחזקאל קיבל, אלא באו בעבורה, כמו שכתוב בקבוזרי, שהוא קיבל, גם הגמרא מביאה את זה, שמה שבעצם, שאם זה בשביל ארץ ישראל, אפשר לקבל את זה שנורקל בגלות, מחוץ לארץ. אבל זה רק פעולה קטנה, תמיד אפשר לקבל נבואה, איפה זה נקרא נבואה? רק בארץ ישראל. זה מקום הנבואה, מקום שכל שם מדבר איתך, מקום אשר עיני השם, ארץ אשר עיני השם לוקח הבא. אם היינו יודעים מה הערך הזה, אי אפשר להשיג בקנייה. אז בא דרך מתנה, שמה? שאין לנו כסף לקנותה. אז בואו נראה. כן, כן, כן. נכון, 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 נכון. כל המבט של הצד הנביאים, שבעצם, יש גם דעה כזאת שבגמרה, שכל צופה הכנסו כל, שכל נביא בידוע שהוא ירושלמי הוא. או אליהו הנביא, לא היה תשפיע, לא היה גלעדי, שבא מארץ הגלעד. שמה זה ארץ הגלעד? שכל מי שבגלעד, זה היה מקום שאלה שישבו על, על, על הספר, על האזור של הגבול. שעבדו, בעצם היה להם מאבק עם, עם הגויים. אז מי שככה יש לו מאבק עם הגויים, כן, כל המשמעים שהמתנחלים האלה שמצאים על המאבק, יכול להיות שמשם יהיו בני נביאים. שם אליהו הגלעדי, שככה מוסרים נפש על, על ארץ ישראל, הגלעדי, שם יכול מבניהם יהיו נביאים. ככה ראיתי מקור. אז בואו נראה. אז מדגת את המתנה שבארץ ישראל, אם אמנם אין צורך לשלם מחיר עבורה, בכל זאת אי אפשר לזכות לארץ ישראל, מבלי שיהיו רואים לקבל מתנה זו. מפני זה, היא ניתנת לישראל על ידי איסורים. מה זה איסורים? שתבין, תסיר תלות, אמרנו מה זה איסורים? לא, לא שזה איסורים, התורה היא לא תורה סקפנית. אלא מה? להסיר את התלות, להסיר את המסך, להבין את, את האוצר הגדול הזה של ארץ ישראל. אולם כל זה הוא רק בזמן שאין ישראל מתגלה בצבעון קודשה. אבל בזמן ההתגלות ערכה הנשגב של ארץ ישראל, אין שום מחיר בשבילה. כן, תחשבו שעכשיו אומרת ייבנה בית המקדש, כמה תהיה דירה שווה בירושלים במעטפת של בית המקדש? כמה? אז אי אפשר, לא יהיה לך איך מספרי לזה, כן? או שבין המקדש. אז זה דבר שברגע שתגיע לקדושה שלה, אז איך המספרי כמה יעלה כאן דירות ליד בית המקדש, אתה רוצה לראות את הכהנים, אתה רואה את הניסים ישר מולך, אתה רואה את השן עולה מהשמה עד השמיים, וכל אחד מהחלון של הבית שלך, אז אתה, אין ערך בכלל לבית שנמצא בערכים האלה. אז זה דבר אומר הרב, מצד התגלות הערכה הנשגב של ארץ ישראל, אין שום מחיר בשבילה, אם תבין את הסוד הגדול הזה. גם אי אפשר לזכות אליה מצד המעשים. ולכן, היא מתגלה בתורת ירושה. כשאתה מקבל ירושה, לא שואלים אותך, למה, כמה כסף הבאת, מה זה? קיבלת ירושה, קיבלת ירושה. למה, מה מיוחד ירושה? שזה לא קשור לערך המעשי שלך, כי לא תוכל להשיג את הצוד העליון הזה של ארץ ישראל על פי ערך קנייני. זה משהו הרבה יותר עליון. בגלל זה מורשה. שאינה תלויה בשום זכות, זה ימצא את המורי שלה. כן, כתוב בשעת דברים, אומרת הגמרא, שיש במקור של המפרשים, אומר שלמה נקרא, הדברים האלה נקראים, נשימתים על ידי יסודים, תורה, ארץ ישראל בעולם הבא, תורה. כי נקרא טוב, שני שלושה דברים נקראים טוב, כי לקח חזרתי לכם, תורתי אל תעזובו, ואל הארץ הטובה שנתן לך, אז גם ארץ ישראל נקראת טובה, וגם עולם הבא, כי מוצאים מוצא מקור ומר עם חיים, הטוב, פחת הבא טוב, ושם כתוב שהטוב זה פחת העולם העליון, עולם הבא, אז שלושה דברים האלה נקראים טובה. הטובה העליונה, הרוחנית שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, אדם לפעמים לא יודע להשיג אותה, מה זה... כמו שהאפרון לא יודע להשיג מה זה ערך הפתח של גן עדן. זה בעצם המבט הזה של ארץ ישראל. ולא עוד, ממשיך הלאה. אלא שזאת היא מעלתה של הארץ שהיא בבחינת ירושה, ולא בבחינת מחירה ומתנה. שכן במחירה, למתנה לא נשאר כוח המוכר והנותן, אחרי המחירה והנתינה. לא קנה ירושה שתמיד נשאר בכוח המוריש. אדם, אם אדם קנה משהו, קנית את זה שלך, נגמר הסיפור, אין לך קשר למוכר. ואם אדם ירש לך משהו, אז מה, אתה כל הזמן מסתכל וזוכר, אין, זה ירשתי מהסבא. למה? זה לא אני קנית מה זה שלך? לא, איפה אני אחת שאני יכול לקנות כזה דבר? ירשתי את זה. אז ירושה מראה את הקשר הזה בין מה? בין המוריש לבין היורש. ולכן מסגולת ירושת ארץ ישראל, היא שתמיד ניכר בה כוח המוריש. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. תבינו שמה? שכל מה שנעשה בארץ ישראל זה תלוי בעיני השם. הוא הקדוש ברוך הוא, ותמיד מכירים בתוכה ישראל את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, ודבקים בו ונהנים מזיו אורו. עכשיו אתם מבין שבעצם כאן גומר מסכת תענית דנה, שכל הקשמים שיורדים בארץ ישראל, הם קשמים שבאים מידי ביטוי, שהקדוש ברוך הוא נותן לך, כן, הארץ משתי, כתוב, הארץ זאת שממטר השמיים תיתן מים, זה לא כמו המצרים שמה, שהשקיטה ככף רגליך. מה זאת אומרת? תמיד עיני השם אליך, גם אתה מחפש את עיני השם, תמיד שהם יודעים קשבים, הקדוש ברוך הוא בעצם נותן משהו בארץ זאת. יש גמרא שאומרת בתענית, שבחוץ לארץ הקשבים יורדים בצורה לא מסודרת. זאת אומרת, הגמרא למה? כי הבבלים הם נואפים, שקרנים, אז גם משטר הרוחות שם לא מסודר. פתאום יש אזור טרופי, פתאום פאק יורד גשם. מה קרה? אני יצאתי עם פתאום יורד גשם, אזור טרופי. בארץ ישראל, אתה יודע שיש חורף, יורד גשם, סתיו, אביב. זאת אומרת, בגלל שבארץ ישראל היא מקום אשר עיני השם, גם הסדר העונות מסודר בצורה הזאת. בסדר? ואף גם זאת, ארץ ישראל... לעם ישראל, היא בחינת ירושה שאין לה הפסק. ואפילו בזמן שהם נמצאים בארץ אויביהם, לא נפסק הקשר שלהם עם הארץ. ותמיד הם מרגישים כי רק גרים הם בגלותם, ואין להם מנוחה אלא בארצם. ובזה עצמו הם בטוחים שיצאו מן הגלות, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ אולהם, ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכניסן. מה אחד הבעיות הגדולות ביותר? איך כתוב בגמרא מגילה? למה בעצם נגזרו אותו דור כליה? שאמר המן שצריך להשמיד ולהרוג לאבד את כל הדור. למה? כי נהנו מסודתו של אותו רשע. מה הבעיה שנהנו מסודתו של אותו רשע? שהפכו את הגלות לעיקר. תשמע, כיף לנו פה. יש לנו מלך. נותן לנו סעודה ענקית. 180 מעט יום, והכל כשר, כרצון איש ואיש, הכל כשר, והכל טוב, כן, שבית המקדש, תראה, זהו, ניו אג' חדש, זה הביזוי כביכול, אבל להם, כי הוא פעל להם, הוא אומר, תשמעו, אנחנו, עכשיו המקדש עברו לשם, עכשיו אנחנו שם נעשה, יש משהו חדש עכשיו, ואז כאילו נראה, כאילו מה, כאילו כבר אין ערך לחזור לאיפה, לארץ ישראל, זה הסכנה. כן, הכל בסדר, כל עוד שמה, כי ויכול אם אתה מבין שאתה לא שמה. כי איך כתוב שמה? כי רק גרים הם בגלותם. אם אתה מבין שאתה גר, אם אתה מבין שעכשיו אתה נמצא באמריקה, ואתה מבין שמה, אני עכשיו, אוקיי, אנחנו נעשה פה את זה, שאנחנו, זה לא המקום שלנו. אנחנו צריכים לחזור לארץ, הכל בסדר. הגמרה הראשונה מסכת ברכות, בתמוד בבלי, מה היא הגמרה, בעצם הסוגיה, לא הסוגיה, נקרא לזה הגת הראשונה. הגת הראשונה שרבי יוסף בן קיסמא שהתפלל בדרך, ובא אליו אליהו הנביא, ואמר שמה הוא ראה, שמה שלא מתפלים בדרך, תתפלה קצרה, ומה ויזרו מתפילת עוברי דרכים. מסביר הרב קוק בעניה, מה זה תפילת עוברי דרכים? אומר שעושים מהדרך עיקר. אני כבר לא קשור, אני כבר אני אמריקאי. אני כבר לא קשור לארץ ישראל. יש איזה משהו, פולקלור יהודי, אבל אין קשר, אני כבר אמריקאי. מה זה הסכנה? עוברי דרכים, הופכים את הדרך לעיקר. אז מתחילות סכנה, שאתה בעצם מאבד את הזהות שלך, שאתה צריך לחזור לציון, לארץ ישראל. כן, 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 שמגיעים את זה, שמעתקעתי את זה פעם. זה הסכנה, נכון, נכון. האם אתה רק נייד, אז הכל בסדר, ברגע שאני הפך להיות נייח בארץ זרה, נוצר מציאות של משבר כזה. וזה אליהו הנביא, הסוגיה הראשונה, דמות בבלי, תיזהרו מעוברי דרכים. כן, זה הסוגיה של למה? יוצאים לבבל, יוצאים לגלות. לבבל, תיזהרו. כן, גם הסוגיה... מעוברי דרכים. אבל מה הסוגיה הראשונה במסכת ברכות? נכון. נכון. עוברי דרכים שם מדובר שעולים למקדש, או רוצים למקדש. שיש גשם, שאנחנו רוצים להגישה, כשיהיה כאן עירה כללית, שכולם צריכים את הגשם, שלא בגלל אדם פרטי, שבגלל הגשם לא ירד גשם, והפסידו ככלל את העיקר. אבל שימו לב, מה הסוגיה במסכת ברכות הראשונה? ומתי קוראים קריאת שמע בערבית? מה התשובה? מה זה קשור? נכנסים לאכול בתרומתן. מה זה קשור? מה זה קשור? אתה מסתכל לתורת הכהן? הוא נכנס לאכול בתרומה? זה הזמן שתוכל לקרוא קריאת שמע. איפה כהן? איפה תרומה? מה את מדברת? מה קשור? בעצם ההסבר הוא, אמרת הגמרא, זה את הכוכבים. אז אמרת הגמרא, אז תגיד לי את זה הכוכבים. אגב, אוכל כמה שמע. מה זה סיפור הזה? לא, מה ההסבר? יוצאים לגלות, תמוד בבלי. תזכור שבאמת הנושא המרכזי הוא קריאת שמע, ומה זה קשור? לכהנים, בית המקדש. זה הזמן, זה האינדיקטור האמיתי. אבל אל תחשוב שבעצם, צאת הכוכבים, אני אומר לך, צאת הכוכבים זה לא העיקר. העיקר הוא זה מה? זה בית המקדש. אבל אנחנו יוצאים לגלות, אז אני רוצה להזכיר לך, תזכור שמה? כהנים, תרומה. תגיד צאת הכוכבים? לא, זה הנקודת המרכז, זה בעצם זה לזכור, אז הוא סוגר שם במסכת, תמוד בבלי, לזכור שיש לך בית מקדש, למרות שצריך של הגלות הארוכה, לבבל, 2000 שנה, בבל וכל זה, אתה עושה להגות הארוכה, תזכור את נקודות השורש, שהאינדיקטור, הסטופר של המציאות הוא כהנים בית מקדש. בסדר? כן? אבל אמרת אמרה, ואגב, אוכל כמה שמה, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, של תזכור, זה הכהנים יחסים בחוב התרומה, זה המרכז. התמוד הירושלמי, עכשיו, במה הוא יעסוק יותר? מי שרואה את ההבדל? בכהנים, בתרומה. התמוד הבבלי, תעסוק בצאת הכוכבים, בסוגה של הלילה. נמשיך הלאה. אילו היה משה רבנו, עליו השלום, שזה נושא חדש, נכנס לארץ ישראל. כן, כן, אומרת הגמרא, כן, כן, אומרת הגמרא, למה נקרא תמוד בבלי? אומרת הגמרא, תמוד בבלי נקרא חושך, למה מחשקים ומשיבן אנשים כמתי עולם, זאת תמודה שבבל. או יש גמרא שאומרת, הגמרא שתמוד ירושלמי, שהיה להם עדיין תפר בין ירושלמי לבין הבבלים, אז הם קוראים בבלי טיפשאי, דיאד ובער דכשוכה, אמריתן שמעת נמחה שכם, בבלים טיפשים, שאתם יושבים בארץ חשוכה, זה לא ארץ ישראל, כי מציון זה תורה, דבר השם ירושלים, אתם יושבים בארץ חשוכה בבל, אתם בבלים טיפשים, אם בארץ חשוכה, אתם אומרים שמעת הלכות חשוכות, זה היה גם הבנה שהמקור התורה צריך להיות איפה? בארץ ישראל, כן? כי זה מה שנשאר לנו, כי הוא היה משצא לגלות, וזה האחרון שנשאר. אני תופס את מה את הדברים האחרונים שנשארו. באמת, הירושלמי יותר עליון, יותר פנימי, פחות מסודר ביקדי אמרי, או יבא את אימא לומר, יש אומרים ככה, או ניתן לומר ככה. מסודר כאילו חטות. רוצים לחזור לעולם העליון שניסר ממנו 2000 שנה. זה מה שהיה לנו, בגלות. אז אנחנו אוחזים בזה משהו. אבל באמת, כמו שרמה כותב, שמקומות שצריכים לפסוק כמו הגושלמי, וחוזרים לארץ ישראל 2000 שנה, צריך לחזור למקור התורה. לחזור לירושלמי, בטח, לחזור לעולם הזה, לעולם הפנימי הזה, לברר אותו, שנעלם איתם 2000 שנה. הוא יותר פנימי, הוא היה יותר זמן, הוא יותר קדום. מה שכן, יש לנו מסכתות שלא, אין לנו, כל המסכתות שיש לנו בש"ס, כמה מסכתות יש לנו בפועל? יש לנו 63 מסכתות. כן? בפלם הזה, יש עוד 60, אבל סנדרים ומכות זה אותה מסכת, ובבא קמא ובציעא ובתרא, זה אותה מסכת. 60 גיבורים סביב להם, גיבורי ישראל, 60 מסכתות. איך זה מסודר? זרעים, מועד, נשים, נזקים קודשים וטהרות. זרעים היה צריך להיות פחות, פאה, תמי, כליים, שביעית, תרומות, מסורות, מעשה שני, חלה, עולה, ביקורים. זה סדר זרעים. מה יש לנו מכל סדר זרעים, אתם בבלי? רק ברכות. איפה פאה, דמי, כליים, שרמית, תרומות? אין, זה לא מעניין, כי מה תעשה בחוץ לארץ עם זה? אז אין לנו את זה. אז כל התורה, כל סדר זרעים נעלם איתנו. נשאר רק מסעת ברכות. לא נכתב, יש לנו רק משניות. אין לנו את כל הסוגיה. יש דעה שאם זה נעלם איתנו, כי בעצם זה מה שעסקו. מועד, יש גם בגלות. אז שם יש מועד, שבת, עירובים, מסכים, שקלים. יש, יומה, יש לנו. כן, אז נשאר לנו, מה נשאר לנו? נשאר, הנה היום, אתה עומד מסכת יומה. אז כל השאר הפרקים הראשונים, זה עוסק בכל נושא של עבודת הכהן גדול. פרק אחרון עוסק במה? בעינוי של היום. אז עדיין מקבים את יום הכיפורים בחוץ לארץ. אז יש מסכת יומה. אבל כל דברים שהם לא, אין לנו אותם, אז נעלמו איתנו. כל סדר זרעים נעלם איתנו. כל תורת ארץ ישראל, כל תורת היבול, הארץ, החקלאות הפנימית שיש בקודש, בתוך האדמה, נעלם איתנו. יש בזה קצת, כן, יותר ביורים. יותר ביורים, ממש ככה בעצם. אבל זה לא אותו דבר, נכון, זה נעלם איתנו. נעלם איתנו. יש דעה שבעצם זה היה ונעלם. יש דעה כזאת. יש בפועל רק 27 מסכתות בתלמוד הבבלי. כאילו מכל 60 ששהיה צריך להיות לנו. בואו נראה. ולו היה משה רבנו, עליו השם נכנס לארץ ישראל. אם היה משה נכנס לארץ, מה היה קורה? מה אתם אומרים? או, נכון. וגם הוא מסביר הרב, חלף, הייתה מתגלה בחינת הירושה של ארץ ישראל. כאילו משה רבנו בעצם לוקח את התורה, ומחבר אותה עם את מעמד הר סיני לאיפה? לארץ ישראל. ואז התורה מקבלת מקום. וזה לא קרה. איך מסתמת את התורה? בסיפור קשה. משה רבנו הוא נפטר וזהו. יהושע מכניס. מה קרה בעצם? כל מה שהתורה אמרה, כי תבוא אל הארץ, כי תשפכם בעיתם, הארץ את הנבולה. כל הפסוקים האלה, איפה זה יבוא לידי ביטוי? בספר יהושע. אז כאילו אין לנו את המקור של התורה, לכל השכר של איפה בארץ ישראל, זה לא בא ידי ביטוי. הייתה מתגלה בחיית הירושה של ארץ ישראל, מקבלים בחיית הירושה, שאין לה הפסק. בחולודה ותפארתה ושלמות מדרגתה. וממילא, לא היה שום אפשרות של גלות בעולם. כן, כתוב שמה, שמה הוא עשה, כמו שאומרים, מה זה משכן? כמו שאומרתי, בית המידע שכל כך זה כמשכון. כמשכון, שאם המסעיל עושה הרע בין השם, יש משכון, ואז הקדוש ברוך הוא לקח את בית מקדש, יוצא לגלות, אבל אין לך שלום כליה לעם ישראל. אבל אם היו נכנסים לארץ ישראל, לא היה שום אפשרות של גלות בעולם. ולעזור התחנן משה בלשון תחנונים וחסד. כן, בהתחנן, פשוט בהתחנן, כן, כמה מספר בהתחנן, תפילות שעשה משה רבנו לקבל לבקש את מה? לקבל שכנס לארץ ישראל. שימו להם, משה רבנו נכנס ליד הר סיני. כן, בהר סיני, מה כתוב על הר סיני? הר כולו עשן. והבהמות אל יראו אל מול ההר ההוא. אפילו הבהמות אסור שיראו אל מול ההר ההוא. וכל הנוגע בקצהו, בקצה של ההר יומת. כן, אפילו הנוגע בקצה של ההר. ומשה רבנו נכנס, ונכנס תוך מפה ולפנים, כמה מחיצות בתוך העשן, בתוך האש, אבל ארץ ישראל לא נכנס. מה אתה מבין? שארץ ישראל יותר גדולה מאיפה? אפילו מהר סיני. בסדר? לא בשביל עצמו, כי מלמד כלל ישראל, הוא רצה להיכנס לארץ ישראל, לא בשביל עצמו, כי מגמן כלל ישראל, לגלות את עומק קדושתה של הארץ, שבלא ירושה אי אפשר להשיגה. ואם כי לא נתמלא בקשתו, כבר אם משה רבנו נכנס לארץ, הוא היה מגלה לנו את מה? את הסוד של ארץ ישראל. את העולם הפנימי, עולם הנבואה, עולם הסודי, העמוק שנסתר מאיתנו. אבל זה, משה רבנו לא נכנס לארץ. אז קיבלנו את זה, זה חטא מרגלים. חטא מרגלים באו ישר לארץ, וראו שלא הבינו את הארץ, ארץ אוכל תושביה, וכל המבט הזה. ואז מקום שכחת, ככה מסתכלים לארץ ישראל. הארץ עצמה היא מקיאה, היא נותנת לכם אפשרות להיכנס, ואז צריך לעבור דור שלם. ואז יושע נכנס, נכון. נכון, לקח זמן, לקח זמן, אבל עם כל זה, יש תהליך עמוק שברוך שמקבלים, בשלמה המלך, רואים את העומק, קדושת הארץ ישראל, מה, 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 מה היופי וההדרה של ארץ ישראל. אבל אחרי זה, המסע עוזב את ארצו, 2000 שנה, ועכשיו חוזרים לארץ, ואנחנו שכחנו אחרי 2000 שנה, קצת את מה? לא קצת, את הרבה, את האור הפנימי הזה של ארץ ישראל. זה נסיים. אי אפשר להשיגה שאם כי לא נתמלא בבקשתו, בכל זאת פעל שגם יהושע יכניס את ישראל לארץ ישראל בבחינת נחלה. וצב את יהושע וחזקהו ואמצאו. מה זה חזקהו ואמצאו? כתוב חזק ואמץ 4 פעמים בספר יהושע. מה זה חזק ואמץ? אדם חותר בתשובה, מתחזק. אבל יכול להיות שמתחזק ואחרי זה מה? אחרי זה בורח לו. חזקתי אחרי זה הוא נעלם. כאלה מגיעים... עושים בתשובה, ואחרי זה, כמו של כיקיון דיונה, בלילה לבא, בלילה לעבד. ויש חזק ומה? כמו כיקיון דיונה. כמו שכתוב בספר יונה, על כיקיון כזה, שזה, שכיקיון דיונה, שהוא יהיה איזה פסיח, שיגע בא מכה אחת, וכמו שהוא בא מכה אחת, הוא גם נעלם במכה אחת. אדם חוזר בתשובה מתלהבות, ואחרי זה, מה יכול לקרות? גם נעלם ממנו. אז חזק ואמץ. רק תתחזק. מה תעשה גם כן? תאמץ את זה. זה יהיה חלק ממך, ההתלהבות הזאת, שלא יתעלם לך. אז זה מה שאומר כאן, יהושע נכנס, יצא את יהושע, חזקהו ואמצאו, לא רק תאמץ את זה, כי הוא יעבור לפני העם, והוא ינחיל אותם את הארץ שתראה, זה הופך להיות נחלה, ואנחנו בעצם בדור הזה, שעם ישראל חוזר לארצו, אנחנו צריכים בעצם לגלות, אומר הרב חלאפ, לקבל את מבחינת מתנה, מבחינת ירושה, את הסוד הצפון של ארץ ישראל, ואז אנחנו מקבלים את ארץ ישראל, מבחינת מתנה פנימית וירושה, שדבר שנעלם איתנו 2000 שנה, יתחיל להתגלות שוב לאור חיינו. שזכו וימצאו.